דף עם זין, עמוד א', שש שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אמר רב, הלכה כרבי דוסה. אנחנו הבאנו מחלוקת בין חכמים לרבי דוסה. דעת חכמים כל פועל יכול לחזור בו באמצע היום. דהיינו יד פועל על העליונה. פועל יכול מתי שהוא רוצה לקום ולהתחרט, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. חולק על זה רבי דוסה ואומר יד פועל על התחתונה. אומרת על זה הגמרא, בא רב ופוסק הלכה כדעת רבי דוסה, דהיינו שיד פועל על התחתונה. אז אם הפועל מחליט שהוא רוצה להתחרט באמצע היום, אז אם עכשיו אני כדי להשלים את העבודה צריך לשלם יותר, אני מקזז לו מהשכר שמגיע לו כדי להשלים בית העבודה שמוטל עלינו. אומרת הגמרא, אמר רב הלכה כרבי דוסה, יד פועל על התחתונה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב את האחי? ואמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. איך אתה רוצה לומר שלפי רב יד פועל על העליונה? הרי יד פועל לפי רב על העליונה. ואם אתה רב סובר הלכה כרבי דוסה, ויד פועל על התחתונה, זה לא הולך ביחד. והורה יש רב אומר, פועל יכול לחזור בו בחצי היום. זה פה זמן שפועל יכול להתחרט באמצע עבודה ולהחליט שהוא לא עובד. עונה הגמרא, וכי תימה שאני לרבי דוסה בין שכירות לקבלנות, שמה תבוא ותאמר שאולי רבי דוסה מחלק בין שכיר יום לקבלן, שבשכיר יום ידו על העליונה מאשר קבלן ידו על התחתונה. ומה ראית לחלק? כי שכיר יום שמה שייך הפסוק כי עבדי הם, כי הוא עבד אצל אחר, הוא לא תלוי בדעת עצמו, הוא תלוי בדעת אחרים. הקבלן עובד לעצמו, הוא תלוי בעצמו, אז אין בו בחינה של עבדי הם. ולכן רבי דוסה בא ואומר, וזהו התירוץ של רב שאומר הלכה כרבי דוסה, כי מת מסחיר יום זה לא הדין של קבלן. קבלן באמת אני אומר ידו על התחתונה והלכה כמו רבי דוסה. ואותו רבי דוסה אומר שאם מדובר על שכיר יום, בשכיר יום, מכיוון שיש לו בחינה של עבדי הם, אז באמת ידו תהיה על העליונה ולא על התחתונה. אומרת הגמרא, זה בלתי אפשרי. ומי שאני לי, האם באמת לפי רבי דוסה יש מקום כזה לחילוק? והתניא, למדנו בברייתא, הסוחר את הפועל ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה. אדם שכר פועל ומתברר באמצע היום, לא עלינו ולא עליכם, מת לו אחד משבעת הקרובים, הוא חייב ללכת ללוויה, הוא צריך לשבת שבעה, הוא לא יכול לעבוד עבודה, הוא אנוס. אחזתו חמה, תפס אותו חום גבוה, הוא לא יכול לעבוד, הוא אנוס. אם שכירו, אומרת הברייתא עם זין עמוד ב', נותן לו שכרו. אם קבלן, הוא נותן לו קבלנותו. אם הוא שכיר, הוא מקבל את מה שהוא עשה עד עכשיו, ואם הוא קבלן, אז הוא מקבל את מה שהוא עשה עד עכשיו. מה אני, לפי מי הולך את הברייתא הזאת? אילי מה רבנן, אם תבוא ותאמר שהברייתא היא בדעת רבנן, שרבנן אומרים שיד פועל על העליונה, מהי עירי השמה שמת לו מת או שאחזתו חמה? דעניס, כי לא הניסנה מי אמרו רבנן יד פועל על העליונה. אומרת הגמרא, אם זה היה הולך לפי רבנן, אז הברייתא לא הייתה זקוקה לספר לנו סיפור. קרה לו חום, קרה לו קור, זה לא מעניין, זה לא מן העניין. גם בלי שיהיה את התקלה הזאת של האונס, הדין הוא דין. בהכרח שזה לא המקרה. בהכרח שזה לא לפי רבנן. אז מה כן? אלא לאו רבי דוסה היא. ושמע מינה לא שאני לרבי דוסה בין שכירות לקבלנות. והנה אתה רואה שרבי דוסה לא מחלק. אכן אומר רבי דוסה, כשמדובר במקרה של אונס, שם אני אומר שאפילו שבעיקרון יד פועל ויד קבלן על התחתונה, ותמיד שכיר יום או קבלן שפורש באמצע עבודה ידו על התחתונה, כאן בגלל שהיה אונס אז אני נותן לו ללכת, משלם לו שכרו. אבל ברמה עקרונית אין מקום לחלק בין שכיר יום לקבלן. אם ככה, הדרקושיה לדוכתה. מחד גיס הרב אומר הלכה כרבי דוסה, דהיינו יד פועל על התחתונה. ומאידך הוא פוסק שפועל יכול לחזור בו בחצי היום. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, בדבר האבד ודברי הכל. עונה הגמרא, אכן לרבי דופה באמת יש הבדל בין מקרה של שכיר יום לקבלן. שכיר יום שנאמר בו כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, יכול לחזור בו בחצי היום, וזה דברי רב, ורבי דופה מסכים עם הדברים. יד פועל על העליונה, יד קבלן על התחתונה. בדבר העבד, אפילו בקבלן, אם קרה אונס, מה לעשות? אבל ברמה העקרונית, בדבר שהוא לא דבר העבד, ברמה העקרונית, כשלא קרה אונס, יש מקום לחלק בין שכיר יום לקבלן. ואי לדברי רב, הלכה כרבי דופה, ומאידך יד פועל על העליונה. הלכה כרבי דופה זה מקבלן, שכיר יום ידו על העליונה. אומרת הגמרא, בוא נבדוק את זה, תנן. כתוב אצלנו בסיפה של המשנה, כל המשנה ידו על התחתונה, ולחוזר בו ידו על התחתונה. בישלמה כל המשנה ידו על התחתונה, דסתם לנתנה כרבי יהודה. אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה, ליטוי ימי, ואנחנו מסבירים. הפסקה של כל המשנה ידו על התחתונה, אני יכול להבין מה זה מחפש אצלנו במשנה. כי אנחנו למדנו ביחד בדף קוף עמוד ב' במסכת בבא קמא, משנה מאוד מפורסמת. במשנה מדובר שם שלושה מקרים. אחד מן המקרים, אדם נותן צמר לצבע על מנת לצבוע לו אדום וצבע לו שחור, שחור וצבע לו אדום. נחלקו חכמים ורבי יהודה, חכמים אומרים יש פה גדר של גזלן. למה הוא שינה? וכיוון שהוא עשה בו שינוי מעטה הוא קנה, אז בעצם מה שהוא חייב זה צמר, צמר לבן, והוא משלם לו דמי צמרו. רב מאיר בא רבי יהודה ואומר, אומר רבי יהודה, תלוי, אתה שינית, כל המשנה ידו על התחתונה. אז אם היום השבח יתר על היציאה, אם היום זה שווה יותר ממה שהיה ההוצאות כדי לצבוע, דהיינו הסממנים, העצים, כל מה שזקוקים כדי לייצר את הדבר, אז הוא ישלם לו את היציאה. ואם היציאה יתרה לשבח, אם יותר עולה ההוצאות מאשר מה שזה ישביח, אז הוא משלם לו אך ורק את השבח, כי תמיד ידו על התחתונה. עכשיו, כלל נקוד בידינו, בכל מקום שרבי שונה לנו מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כמו סתם. כי למה רבי קודם הציג מחלוקת ואחרי זה רבי סתם כמו צד אחד? כדי ללמד אותך שהוא רוצה לומר הלכה כמו אותו הסתם. מתי אנחנו משתמשים בביטוי מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם? זה בתנאי שמדברים שהמחלוקת זה באותה מסכת. אז יש מחלוקת ואחר כך יש סתם, אז ממילא מה שרבי שנה אחרי זה כדעת היחיד, כדי להורות הלכה כמו הדעת יחיד, כמו הסתם, לכן הוא שנה צד אחד. אבל אם זה לא באותה מסכת, אז כבר דיברנו לאל בדף למד ג' למד ב', לעולם ורץ למשנה יותר מן הגמרא, בימי רבי נשנית משנה זו. רבי סידר את המשניות, רבי שם הרשי מביא הראשון בעמוד, רבי זה שהחליט פתאום לעשות לנו מסכת סוטה, קידושים, גיטים, כתובות, יבמות, זה לא היה קודם. זאת אומרת שיכול להיות מאוד שבישיבה קודם למדו בבא קמא ואחרי זה למדו יבמות, קודם למדו כתובות ואחרי זה למדו קידושים. אז זה שיש לי מחלוקת ואחר כך סתם, זה לא בהכרח שבאמת הסדר הלימוד היה קודם המחלוקת ואחר כך סתם, אולי הפוך, אולי קודם היה סתם ואחרי זה באה המחלוקת. אם זה באותה מסכת, באותה מסכת אני אומר שיש סדר, ואם יש לי מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. ומכיוון שבבא קמא בבא מציא בבא בתרא כולה נזיקין חד המסכתא, זה רק מתחלק לשלושה שערים בבות, ממילא רבי אמר מחלוקת בבבא קמא דף קוף וסתם לנו בבבא מציא דף עין וב, כדי שתדע שהדין במחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה היא כדעת רבי יהודה שכל המשנה ידו על התחתונה. חשוב מאוד הפסקה הראשונה, אבל הפסקה השנייה במשנה, אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה, מה אתה מוסיף לי פה? אלא כל החוזר בו ידעת ליטוי ימי. הרי ברישה של המשנה כבר אמרנו מה קורה אם יטעו זה את זה, דיברנו על המקרה הזה שהיה פה התאיה. אם ככה, מה הפסקה בסיפה? מה זה כל החוזר בו? לאו ליטוי פועל וכרבי דופה, כנראה זה בא לחדש שאפילו במקרה של פועל כל החוזר בו, אפילו שכיר יום. לא מבעי קבלן שזה דיברנו בהתחלה, ודאי שידוע על התחתונה. אלא אפילו במקרה כזה של שכיר יום, אם הוא חוזר בו, אז ידוע על התחתונה, כמו שאמר רבי דוסה. אם ככה, הדרקושיה לדוכתא. אז הנה רבי דוסה לא מחלק בין קבלן לשכיר יום. ולעולם אני אומר ידוע על התחתונה אם הוא חוזר בו. ומאידך בא רב ופוסק הלכה כרבי דוסה, דיינו ידוע על התחתונה. ואותו רב בא ואומר שפועל חוזר בו בחצי היום, דיינו ידוע על העליונה. ומכוח השאלה הזאת היא אומרת הגמרא, אכן כן, אלא רבי דוסה תרתי כאמר. ורב, סבר לי כבתי בחדר או פליג עלי בחדר. אכן כן רבי דוסה דיבן בן בשכיר יום בן בפועל קבלן. ובשניהם הדין אחד, אם הוא חוזר ידו על התחתונה, ואם עכשיו יהיה לי נזק, או אם עכשיו אני אצטרך לשלם יותר, אז אני משלם את זה מתוך שכרו. אבל בא רב ואומר, אני מקבל את דברי רבי דוסה בחלק. לגבי קבלן, אכן כן, ידו על התחתונה, ולכן הלכה כרבי דוסה. לגבי שכיר יום, אני לא מקבל את רבי דוסה, אז מה אני סובר? פועל יכול לחזור בו בחצי היום. והיא בהתאמה. אומרת הגמרא, אני יכול להישאר, והיא בהתאמה, כמו שתירצנו בהתחלה, שרבי דוסה מחלק בין שכיר יום לקבלן. ורבי דוסה סבור שקבלן ידוע על התחתונה ושכיר יום ידוע על העליונה. היה לנו שאלה איך תקיים את המשנה. אבל במשנה כתוב, כל החוזר בו ידוע על התחתונה לעיתוי מי. עונה הגמרא, לעיתוי ענייני מקח וממקר, בכלל לא נוגע לדין שלנו. וזה היא בהתאמה, אומרת הגמרא. כל החוזר בו ידוע לתחתונה לכדתני, הברייתא אחרת. כל החוזר בו כיצד? הרי שמחר שדה לחברו. אדם מחר שדה לחברו. העסקה הייתה באלף זוז. ונתן לו מאות מהן 200 זוז, הוא שילם לו כבר חמישית מהמחיר. בזמן שהמוכר חוזר בו, יד לוקח על העליונה. אם המוכר חוזר בו מהמקח, אז הלוקח ידו על העיתונה, דהיינו, רצה אומר לו תן לי מאותיי, או תן לי קרקע כנגד מאותיי. אז הוא יכול לבחור האם הוא רוצה חזרה את הכסף, או קרקע כנגד הכסף. מאיכן מגבהו? מאיפה הוא לוקח את הקרקע הזאת? מן העידית. בוחר לו מקרקע עידית שלו כנגד מאותיו, 200 זוז, ואת זה הוא מקבל. מה קורה אם זה היה הפוך? ובזמן שלוקח עובר בו, יד מוכר על העליונה. רצה אומר לו, הילך מאותיך ומחזיר לו הכסף. רצה אומר לו, הילך קרקע כנגד מאותיך, מאיכן מגבהו? מן המזבורית, יביא לו איזה קרקע גבורה, ואת זה הוא נותן לו במקום הכסף. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מלמדין אותם בבית דין, מלמדין אותם, איך עושים שכשאין כסף, המקח יהיה קיים. שלא יחזרו, כיצד? כותב לו, אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז, ונתן לי מהם 200 זוז, וזה היה הקניין, והרי נינו שבו 800 זוז, הוא זוקף לו את זה במילזה. קנה, הוא מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים, יש פה הלוואה. אז כמו בכל הלוואה, כשהוא ישלם, הוא ישלם, זה לא נוגע לקניין. המקח קיים, השדה קנויה. אילו דברי תנא קמא ורב שמעון גמליאל, ועל זה אנחנו אומרים, כל החוזר בו ידו על התחתונה. על זה אמרה המשנה, כל החוזר בו ידו על התחתונה. עכשיו אנחנו רק צריכים להסביר את הברייתא. אומרת הגמרא, אמר מה? תירצתי את כל השאלות. איזה שאלה? יצאתי לדרך עם הערה בדברי רב. סיימנו את הדרך עם תשובה בדברי רב. שני תירוצים בגמרא. תירוץ ראשון בגמרא, יש רבי דוסה שסובר שבין בשכיר יום ובין בקבלן ידוע לתחתונה, רב סבר כבתי בחדה ופליג עלי בחדה. תירוץ שני אומרת הגמרא, רבי דוסה מחלק בין שכיר יום לקבלן. והמשנה שמדברת על כל החוזר בו, עוסקת בענייני מקח וממקר, לא נוגע לרבי דוסה, ואין לנו הערה בדבריו, אז נשארנו. אומרת הגמרא, אמר מר, מאיכן מגבהו? מאיפה באמת אותו מוכר שחזר בו? אז אמרנו ידוע לתחתונה, מאיכן מגבהו? מן העידית, הוא יכול לקחת קרקע עידית שלו. כפר כדעתך, מידי דנחפה, ובינה הגמרא בהווה אמינא, שמה זה לקחת? זה לקחת מהעידית של הנכסים. שואלת הגמרא, ולא יהיה לה בעל חוב. ותנן בעל חוב דינו בבינונית. אומרת הגמרא, אני לא מבין. מה קרה פה? בן אדם נתן לי 200 זוז, וחזרתי מהעסקה. אני לא יודע עכשיו אם היה קניין, לא היה קניין, הגמרא לא מדברת על זה כרגע. אבל חזרתי. אז בעצם מה קרה? 200 זוז הופך להיות חוב. מה הדין של חוב? בעל חוב דינו בזיבורית. כדי שלא תנעל דלת בפני לווים, תקנו חכמים שדינו יהיה בבינונית, ותו לא. ותו לא. מה פתאום אתה מדבר איתי על עידית? והגמרא הבינה מה זה עידית. לבן אדם הזה, למוכר, יש כמה וכמה שדות. יש לו שדה אחד בדרום, יש לו שדה אחד בצפון, יש שדה אחד במרכז. אני בכלל קניתי לו שדה בדרום. עכשיו אני אומר, תגבה את המתיים מהשדה במרכז. ועוד שואלת הגמרא, הערה די יאיב זוזה, הוא הביר כסף על דבר מסוים. אז בוא נדבר על הקרקע שעליה שילנתי. מה פתאום לדבר על העידית שבנכסים? מרת הגמרא אמר, אנחנו בריסה, אתה צודק, מעידית שבא ומזיבורית שבא, אכן כן. או שהוא נותן לו כסף, או שבקרקע המדוברת המוכר צריך לתת לו את החלק העידית שבקרקע. קרקע יש כמה כיווני אוויר. יש צד אחד של שמש, צד אחד קרוב למעיין, צד אחד רחוק מה... יש את החלק העידית והחלק הזיבורי. אז אם המוכר חוזר בו, בקרקע המדוברת אני יכול לדרוש את החמישית בחלק של העידית של הקרקע, אבל לא בקרקע אחרת. רבי חברדר אבי כאמר, אפילו תימא מידי דנכסיו, סתם מן דזבין ערה באלפא זוזה, אוזלי, מוזיל ומזבי נכסי, והבה ליה כניזק, ותנן הנזיקין שמין להם בעידית. צריך להיזהר. מהי תשובת הגמרא? אומרת הגמרא, אכן, כמו שהבנת קודם, הכוונה היא שהוא נותן לו בעידית נכסיו, זה עידית כפשוטו, באחד מהנכסים מקרקע עידית שלו. היי, שאלת טוב, מה הקשר? זה מקסימום בעל חוב? זה לא בעל חוב, זה ניזק. למה הוא ניזק? אדם שקונה קרקע באלף זוז, זה המון כסף. אלף זוז זה המון המון כסף. מאיפה בן אדם הביא אלף זוז? אז כנראה מה שהוא עשה, היה לו חנות קטנה, מחר. היה לו עוד איזה קרקע קטנה, מחר. היה לו עוד איזה פיסה פה, פיסה שם, מחר. הייתי, איך בדיוק מוכרים את הכל? אז כיוון שהוא להוט לקבל את הקרקע הזאת של האלף זוז, אז פה הוא עשה נחה 15% פחות, פה הוא עשה 17% פחות, פעם 10% פחות. אדוני, אני בשביל להביא את הכסף ניזוקתי. אני עכשיו לא יכול לקנות חזרה את מה שהיה לי. אני בשביל לקנות חזרה צריך להוסיף. זה לא מזיק בידיים. אני לא יכול לדרוש ממנו תשלום על הנזק, אומר תוסות דיבור מתחיל, והבלי מזיק. לאו דווקא ממיז, שהרי אין שמין כפי הנזק שהזיקו. שהרי אינו משלם אלא כפי המעות שקיבל, אלא קצת דימו למזיק ליטול חובו מן העידית. זה לא ממש מזיק, אני לא יכול לתבוע ממך עכשיו נזק, אין פה נזק אמיתי, אבל מכיוון שכדי להשיג את הכסף אני נאלץ לעשות פעולה כזאת שעל פי רוב גורמת לבן אדם נזק כלשהו, אז רבנה נעמידו עכשיו את המוכר שמתחרט כאילו הוא מזיק. דהיינו שההתנהגות מאיפה אני לוקח את המזיים זוז, זה יהיה כמו אדם שמזיק, ובמזיק מאיפה לוקחים העדית? אז גם אני לוקח מאיזה עדית שבנכפיו, כל עדית. לא מעניין. לא, לא, לכן נדגשתי. באו רבנן והעמידו אותו. אחרי שרבנן קובעים, אז זה כבר לא מעניין אותי. לא מעניין, לא מעניין. אחרי שרבנן באו ואמרו דין, אז זה כבר לא מעניין אותי, מדובר באדם עני והוא מחר ב-50% נזק, והוא יישב ויפקע עד קץ הימים, או שמדובר בגביר העולם שלא חסר לו כסף, כבר לא מעניין. רבנן באו ונתנו לנו שיעור, באו רבנן ואמרו, בדרך כלל אדם שמוכר, הסיבה היא, הלוקח זה משיג את הכסף בקושי, ולכן אני מתנהג איתו, זה הרי לא מזיק, מתנהג איתו בבחינת מזיק. זה מספיק, אמת אמת, אבל אחרי שרבנן עשו, ככה זה, כי ככה זה. כי אחרי שרבנן לא עושים מסמור, לא עושים לשיעורים, אם רבנן קובעים משהו, אז קובעים ככלל. באו רבנן, אנחנו נתנהג איתו כמו מזיק, נחייב אותו לשלם מעידית, אל תחזור בך. אתה יכול לא לעשות עסקה, אבל עשית עסקה, אל תתחרט. אתה מתחרט, אתה צריך לדעת שגם אתה חלק מהנזק. אנחנו עוד לא סיימנו. אומרת הגמרא, שום מגמליאל אומר, מלמדין אותם שלא יחזרו כיצד. כותב לו, אני פלוני בן פלוני, כפי שראינו במשנה, הוא כותב לו בשטר, שהוא עכשיו קונה, והשאר הוא זוקף עליו במלווה, וממילא המקח קיים, והכסף היתרה זה חוב. תמה זה כתב לאחי, אבל רק בגלל שכך היה נוסח השטר. הלא כתב אחי, לא קנה. אבל אם זה לא נכתב ככה, אז לא קנה המוכר ללוקח, לא קנה. והתניה. הלא כתב לאחי, לא קנה. אם לא כתב לו המוכר ללוקח, שהוא זוקף לו את זה במין זה, אז הלוקח לא קנה. והתניה. למדנו בברייתא. דיברנו על זה לאל בדף ממחת. הנותן ערבון לחברו, ואמר לו, אם אני חוזר בו, ערבוני מחו לך. ועלה אומר, אם אני חוזר בי, אכפול לך ערבונך. נתקיימו התנאים דברי רבי יוסי, כי רבי יוסי לטעמי דאמר אסמך תקליה. אדם בא לקנות קרקע, הוא לא נותן כסף בתור פיראון. נותן לו $10,000 ואומר לו, זה בשבילך ערבון. והיה ואני חוזר בי מהמקח, אומר הלוקח, שלך. אומר לו המוכר, אם אני מתחרט, פעמיים אתה מקבל. אומר רבי יוסי, אם אחד מהצדדים מתחרט, לא משנה מוכר או לוקח, מכיוון שאסמך תקניה, הוא יצטרך לשלם את מה שהתחייב. חולק עליו רבי יהודה ואומר, אני סבור, אסמך אתה לא קניה, ולכן דיו שיקנה כנגד ערבונו. זאת אומרת שאת הכסף הזה זה בעצם מקח בתוך השדה, וכנגד הכסף הוא קנה. אז כנגד אותו כסף שניהם אינם יכולים לחזור בהם. אמר שמי גמליאל, במה דברים אמורים שיכול לחזור בו? בזמן שאמר לו ערבון יקון, שהערבון בא בתור ערבון, אבל מחר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם 500 זוז. זאת אומרת שהחמש מאות זוז זה תחילת פיראון. קנה וכל הקרקע שלו ועל חזור ושניהם אינם חוזרים בהם, הוא מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. זאת אומרת השאר זה הלוואה. אז גם אם זה ייקח כמה שנים זה לא משנה את המצב של המקח, הקניין חל. הנה אתה רואה שגם בלי לכתוב שטר אני בא ואני אומר שאם הכסף היה כסף פיראון ולא כסף ערבון, אז באמת אי אפשר לחזור מהמקח. אז מצד אחד אנחנו מביאים למעלה שצריך שיהיה דווקא על ידי שטר, וכאן בברייתא אנחנו רואים שבכל מצב אי אפשר לחזור בהם, הכסף הוא הלוואה. עונה הגמרא, לא קשיא, הדה קיל ונפיקא זוזי, הדה לא קיל ונפיקא זוזי. בהגדרה הלכתית אנחנו קוראים לזה נכנס ויוצא על כסף, נכנס ויוצא מפני רעתה. דנפיק ואזיל, יוצא ונכנס, אביר הוא כזה. יש מקרה שאני מוכר קרקע וסיבת המחר אני צריך כסף. אני צריך כסף, אני מוכר לא בגלל שבא לי למכור, אלא אני זקוק למאות ולא משנה לצורך מה. ממילא כל העסקה היא בתנאי שאתה ממציא לי את הכסף, ולא, אני לא מוכר. כל מה שירדתי זה רק בשביל הכסף, לא צריך לכתוב את זה. זה ברור שמה שבאתי זה לכסף. אומר תופות, איל ונפיק הזוזי, נראה דאירה אפילו משך המקח, אם לא פירש בשעת מחירה משיכה זאת תהיה קונחף את זה וזוזי להה והלוואה גבוי כמו בשטר וכולי. זאת אומרת, אומר תופות, היה פה קניין גמור בכסף, אז הוא קונה קרקע, מה שעושה קניין בקרקע או במטלטלין משיכה עשו קניין גמור. אדוני, אני נתתי לך קניין, אני רציתי למכור בשביל לקבל כסף. אם אתה נותן לי 200 זוז ואין לך אפשרות להמציא לי כרגע את שאר הכסף, אז אפילו שהיה מקח זה מקח טעות, העסק בטל ומבוטל, לא צריך לכתוב, ברור. אם כתבנו שהכסף יהיה מקח והשאר יהיה הלוואה, בסדר? אבל אם לא פירשנו, אבל אם אני לא נכנס ויוצא בשביל הכסף, אני רוצה למכור, אני רוצה למכור, אז מכרתי, עשיתי קניין. הכסף, נו, אני שמח לקבל את הכסף, אבל גם אם לא הבאת את הכסף, זה לא משנה את המצב, העסק הוא עסק. ככן מצאנו, אומרת הגמרא, דאמר רבה, היי מן דזווי מידי לחברי וקייל ונפי כזוזי, לא קני. לא קייל ונפי כזוזי קני. אם הוא נכנס ויוצא איתו על הכסף, אז כל מה שהוא מכר זה תנאי לכסף, אז באמת הוא לא קנה. אם לא עשיתי את זה בשביל הכסף, שנדבר בהמשך מפני רעתה, אז אני אומר שבאמת הוא קנה, כי העיקר היה המתח, המעות זה דבר שהוא זוקף עליו כחוב. ואמר רב, ואילה הדברים ישלימו לנו את הבנת הנושא. היימן דוס ימי הזוזה לחברי ופרי זוזה זוזה פיראון אבה, אלא דעית להתרעום את גבי דאמר לי אסידתינו מינוי. אדם נתן 100 זוז לחברו, בתרגום חופשי אדם נתן 1,000 שקל לחברו, ההוא ידיד שלו ומחזיר לו כל כמה ימים 10 שקלים כשהוא רואה אותו. אומר לו הבן אדם, האמת היא שהלך הכסף, כי כשאתה נותן לי 10 שקלים ואני עובר ליד המכולת זה נעלם, נכנס הביתה זה נעלם, והילד צריך למסיבה ולהורים ומתנה וכולי וטיולים, זה לא כיף. אז נכון שמצד פיראון החוב הוא פרה לו את החוב, אבל אני מחזיק עליך תרעומת. למה אני מחזיק עליך תרעומת? אני עשית לך טובה ואתה גמלת לי רע, גמלת לי רע. נכון שאני לא יכול לתבוע ממך נזק, אדוני, אתה ברדה, תעשה קופה, תשים בתוך הקופה, תעשה שקית ואל תוציא את הכסף. אתה טוען יפה, אבל בפועל אתה גרמת לי לאבד את הממון, אז יש לי עליך תרעומת. אומרת הגמרא, הוא גברה דזבי לי חמרה לחברי, אדם אחר חמור לחברו, הוא פש לי אחד הזוזה וקייל ונפיק הזוזה, וזה השלמת הדברים שלנו. אדם אחר חמור לחברו ב-1,000 שקל, נותר להם 10 שקלים שעדיין הוא לא שילם, והוא מתעקש בשלו, נכנס, מה קורה? מה עם הכסף? מה קורה? מה עם... אין לי! מה עם הכסף? אין לי. והשאלה היא, יתיב רב אשי וכמעיין בה, כהי גב נמי, קני או לא קני? האם זה יהיה הגדרה כמו שדיברנו קודם, שכשאדם נכנס ויוצא על המעות, אז גם שהיה עסקה המקח בטל, כי הרי כל מה שמחרתי זה בשביל הכסף ואתה לא נתת לי את הכסף, או שמדובר כבר בדבר זניח, בגרושים, חלק קטן מעית מהעסקה, בכזה מקרה זה לא מבטל את המקח. אומרת הגמרא, מה הדין? יתיב רב אשי וכמעיין בה, כהי גב נמי, קני או לא קני? אמר לרב מורדכי לרב אשי, אמר רבים ממאגרוני המשמי דרב החידוש אדיר, זוזה כזוזה דמי ולא קני. עונה הגמרא, התשובה היא דין פרוטה כדין 100. אני את העסק הזה עשיתי כי אני צריך 100 זוז, לא 99 ולא 98 ולא 95, אני רוצה 100 זוז, והיה ואתה לא ממציא לי 100 זוז, אז אין עסקה. אני מכרתי ב-100, לא ב-98. 98 לא הייתי עשית העסק. אז כל זמן שהוא לא מילא 100% את העסקה, אז ממילא אני רשאי לבוא ולומר לו, קח חזרה את כספך כמדובר, תן לי את שלי ושתצליח. מה? אין לו. אין לו, מה המקרה? הוא שילם לו עד הכסף האחרון, וזה אין לו. הוא בא אליו עכשיו, מבקש... לא, זה בבחור, זה הסיפור אחד, סיפור חדש. מכרתי לו ב-100, הוא הביא לי 99, אז הוא זכור, אין לו. אין לו, אין עסק. אמר לרבך ברד רב יוסף לרבה שיבה, אמרים על משמד רבה קני, אבל אנחנו קיבלנו בשם רבה שהוא כן קנה. אמר לתתרגם שמעתר במוכר שדה ומפני רעתה, לא הבנת. מתי רבה אומר שהוא לא קנה במוכר שדה ומפני רעתה? דיברנו, הביור הוא כזה. אני הלכתי מחרתי כי אני החלטתי שכרגע העסק שלי לא טוב. יש פה שדה שאני מבין שהמחיר הנדלני שלה הולך לרדת. אני רועד מפחד שהוא יקלוט את המצב, ואם הוא יקלוט הוא יבטל את העסק. אז מה שאני לוחץ אותו, מה עם הכסף, מה עם הכסף, לא בגלל שאני צריך את הכסף, ושאני רוצה שהוא לא יברח. שמה זאת אומרת, אני גמרתי בדעתי והקניתי לו את הקרקע, המקח הוא מקח. מה שאני מדבר על כסף זה לא בשביל הכסף, זה בשביל שהוא לא יברח. שמה אי אפשר לחזור בו, היה עסקה. מתי אנחנו באים ואומרים לא קני? כשאני באתי בשביל הכסף. אז אם באתי בשביל הכסף, אז כל הגמירות דעת זה כשאתה נותן לי כסף. לא נתת כסף, אין גמירות דעת, אין עסקה, אני יכול לחזור. לא, איך הוא יכול להיות בעל חוף? הוא יכול להיות בעל חוף, הוא יכול להיות לא עסק, כי כל העסק היה על דעת שהוא משלם והוא לא משלם.
לא, אבל אז
אצלך שקל זה שום דבר, ואצלי זה הרבה. אז אל תתפס עכשיו לסנט, אתה מבין שזה לא עד, כתוב פה שאפילו זה עסק במאית, אז דבר מאית לעסקה, אז אם זה 100,000 דולר, אם נשאר 1,000 דולר, לא עשינו עסק. לא עשינו עסק, אצלך זה זניח, אצלי זה לא זניח. אתה יכול להביא לי כסף? אתה יכול להביא לי כסף? לא נותן לך הלוואות. אם הייתי צריך לתת הלוואות, הייתי משאיר לי את השדה. אני מכרתי את השדה, כי אני צריך את הכסף, אז אתה צריך להביא לי כסף. לא הבאת כסף, אין עסקה, מאוד פשוט.
למה קורה לך מה שיש
בין
החמור
לצדה? שמה? חמור, כי בדרך כלל, באופן נורמל, אז זה חידוש גדול מה שכתוב פה בגמרא. אדם שרוצה לקנות קרקע, כן, או שלקח, שיתר לעצמך 5 חדרים, חדר אחד הוא ייתן לו. זה יהיה הדין, אני באמת זה יהיה הדין. אבל זה חידוש גדול. אז, כן, אז בחמור נגיד, או שהרגל שלו.
אין דבר.
שישלם לו את החלק היחסי בסרות, זה נכון. אם זה היה בהמה תורה, זה יאמן אותי. הגמרא מדברת פה בתור עניין, הגמרא לא ראה מקום לחלק. אומרת הגמרא פשיטה. זה דבר ברור. באי לזבונה ב-100 ולא אשכח, וזווים ב-200 וקאי ונפיק הזוזי לא קני. אומרת הגמרא, תראה, זה דבר פשוט בפנינו. בן אדם שרוצה 100 זוז, ובשביל לקבל 100 זוז הוא מוכר קרקע, הוא מוכר קרקע ב-100. מה לעשות, קרקע ב-100 זוז זו קרקע קטנה, אין לזה קופצים, אין קונים. הוא נאלץ לבוא ולמכור קרקע של 200. קרקע של 200 יש קופצים. באמת כמה הוא צריך? 100. למה הוא מוכר קרקע של 200? כי הוא לא מצליח למכור קרקע של 100. בא עכשיו הקונה ונותן לו 100, נשאר יתרה של 100. אומרת לו, מה זה דבר פשוט שלא יכיר לאחר להגיד לו עכשיו הקונה, הרי אתה לא צריך את 200, אתה היית צריך רק 100. בן דוד שלו, הוא לא יכול לבוא ולטעון לו. אתה שואל עוד פעם, לימדתי אותך פעם, בגמרא לא שואלים, בגמרא לא שואלים, בגמרא לא שואלים מאיפה וכמה ולמה. אנחנו מדברים על מקרה שהוא מכיר אותו, ועל זה אנחנו באים ואומרים שגם אם הוא מכיר אותו, הוא לא חייב, אבל גם אם הוא מכיר אותו ויודע בוודאות ב-100% שהבן אדם הזה זקוק ל-100 ולא ל-200, וכל מה שהוא מוכר קרקע של 200, אתה יודע מאיפה הוא יודע? כי כשהם עשו את העסקה הוא סיפר לו על זה. הוא אמר לו בזמן העסק, אתה יודע, אני בכלל לא רציתי למכור את הקרקע הזאת, אני רציתי למכור את ה-100 כמו שאתה יודע, אבל אין קונים, אז אני לץ להיפרד מהקרקע הגדולה שלי ב-200. אומר הוא, כך 100, זה מה שאתה צריך, ו-100 השם יעזור, שיהיה חוב. פשיטה, באי לזבונה ב-100 ולא אשכח, וזבים ב-200 וקאי ונפיק הזוזי, ואני נכנס לצו ודורש הכסף לא קני. אני יכול לפוצץ את העסקה אם הוא לא מביא לי עוד 100, כי גם אם אני מכרתי ב-200, אבל אני מוכר כי אי אפשר למכור ב-100. את ה-100 יתרה אני מוכרח, אני רוצה לקנות עם זה עכשיו קרקע אחרת כדי שאני לא יאבד את כספי. מה זה הלוואות? אני לא מחלק הלוואות. ודאי שאנחנו אומרים דענן סעדה, אומר רשי, דעל כוחו מחר המותר ויכול לומר לכך, הייתי מחזר אחר המעות לקנות שדה קטנה תחתיה. זה פשוט שהוא יכול לעשות. השאלה שלנו, מה קורה? אלא היא באה לזבונה ב-100 ולא אשכח. הוא רוצה למכור ב-100 והוא לא מצליח. והיא תרח, אבל מה אשכח? ולא תרח. אם הוא יתאמץ, אפשר למכור את הקרקע הזאת. אבל הוא לא רוצה להתאמץ. וזווין ב-200, כי למכור קרקע של 200 זה הולך בקלות. וקיין ונפיק הזו זה מאי. כמוכר סדר מפני רעת האדם, עם מה שמחרת את של ה-200, כי אתה חתיכת עצלן. אבל זה לא בגלל שבאמת אתה צריך 200. אז ממילא המקח הוא מקח גם כשהוא שילם לך רק 100, וה-100 יתרה יישאר כחוב, או לא, או אדוני, פורט, אני רציתי 100, לא 200. אז נכון, בגלל שאני עצלן, אז מה? אבל זה בא לי בלי עצלות. אבל זה לא שאני מוותר על הכסף, אני עכשיו לוקח את הכסף הזה, קונה בזה קרקע קטנה. אני לא מוכן למכור את זה ככה. ואם ככה לא הייתה עסקה. אומרת הגמרא תיקו. למדנו במשנה שכר את החמר ואת הקדר, וזה היה בדבר העבד. כמו להביא לו את התזמורת לחתונה, והחמר הזה פורש באמצע, הקדר פורש באמצע, עכשיו הוא יקבל את התזמורת, את הפרחים, יום אחרי החתונה. סוחר עליהן או מטען, אז כבר למדנו שמטען פירושו של דבר. אני אומר לו, אתה יודע מה, כמה סיכמנו? 100. סע, קבל 150. כשהוא יחזור הוא יקבל רק 100. מטען, עובד עליהם. עובד עליהם כדי שסוס, דבר העבד. אומרת הגמרא, מה שאמרת סוחר, אמר מר עד כמה? עד כדי שכרה. כמה אני יכול לזכור עליהם? אז אני יכול לזכור עליהם רק כדי שכרה. זאת אומרת, אם למשל היה צריך להרוויח אצלי 100, הוא כבר עשה 50% מהעבודה, ועכשיו כדי למצוא מישהו אחר אני צריך לשלם 70, אז אני לוקח 70 ומקזז 150 שלו, נותן לו רק 30. אבל רק מתוך השכר שלהם. אומרת הגמרא, הייתי ורבה לרב נחמן עד 40-50 זוז, למדנו בברייתא בדף עין וב, עד 40-50 זוז, איך פתאום הפכת את זה עד כדי שכרן? אמר לי, כי תעניי שבאת החבילה לידו. צריך לדעת שלהסביר טוב את הגמרא זה לא לנו, וצריך לראות היטב פה גם את הראש וגם את הנימוקי יוסף, כי יש פה הרחבה גדולה בראשונים. אנחנו מדברים כרגע על העיקרון. עונה הגמרא עקרונית, מאוד חשוב למי שזה יבוא לו הלכתי, וכך מבואר בראש, אבל צריך לראות בפנים, אנחנו רק מעוררים את הדברים. אני לקחתי פועל, הפועל מתחיל לעבוד אצלי, באמצע עבודה הולך לו דבר העבד, אין לי אפשרות להביא אחר. או אם אני צריך להביא מישהו אחר, כידוע מישהו עשה 50% עבודה, חייבתי לו 500, הבי שיבוא עכשיו לא יעשה את המשך עבודה ב-500, מי שיכנס תחתיו יעשה ב-700, זה הנורמל. פה אנחנו באים ואומרים דבר כזה, תראה, אם אתה חייב לו 500 ועדיין לא שילמת לו, אז אתה יכול להוציא מהכסף שאתה חייב לו את מה שעכשיו אתה צריך לשלם יותר, ומזה אתה משלם. אבל אם כבר שילמת לו את ה-500, לתבוע אותו בבית דין לא תוכל. בבית הדין להוציא ממנו את הכסף מזה, מהקבלן, מהפועל, אתה לא תוכל. אם עדיין לא שילמת לו, אתה יכול לקבז מזה. היי ראינו 40-50, אומרת הגמרא, זה בתנאי שכלי אומנותו, הוא בא עכשיו אליך לעבוד, הוא מביא כלים, כלים עולים כסף. אם אתה יכול למכור את הכלים שלו, ובזה לשלם חוקי, ועד כדי כך שיש מחלוקת ראשונים, מה זה למכור כלים? הכוונה היא שאם יש לו פיקדון אצלי בבית, לא קשור לעסק, יש לו פיקדון, אגרטל, אני יכול למכור כדי לממן, או רק את מה שהוא הביא עכשיו לצורך העסק, לצורך ההתחייבות, את זה אני יכול למכור, ולכן הגמרא לכאורה משתמשת בלשון כלי אומנותו. אז יש לי דווקא את הכלים שהוא בא לעבודה איתם, לא דברים אחרים. כל זה נידון בראשונים, אומרת המשנה. הסוחר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה, בבקעה והוליכו בהר. פשטות הציור הוא בן אדם סוחר חמור כדי להוביל מסע. יש אפשרות ללכת דרך ההר או ללכת דרך הבקעה. אומר לי הבעל הבית המזכיר, אתה עם החמור שלי הולך בבקעה, לא בהר. או אתה הולך בהר, לא בבקעה. ואני משנה ועושה בדיוק הפוך. אפילו זו עשר מילים וזו עשר מילים, הוא מתה, חייב. אפילו אם זה אותו דרך ומסיף תוסות ואומר, והוא הדין, אפילו זו שהלך בקצרה יותר, אלא שלא חש להאריך, אתה לא רצה להמשיך. אבל גם אם זה דרך קצרה יותר, אותו הדין. גם אם הדרך קצרה יותר, הדין הוא אחד. אתה שינית, כל המשנה ידו על תחתונה, אתה השם, לכן אתה תהיה חייב. ממשיכה משנה לכאורה אותו מקרה, הגמרא תברר מה ההבדל. הסוחר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, אם החליקה פטור ואם הוא חמה חייב. פתאום המשנה מצא מקום לחלק. אני סוחר חמור כדי ללכת איתו בהר, צריך להבין שהר זה דבר עם שיפוע. אם אתה מודיע לי שאפשר להסתובב בבהמה דווקא בהר, זאת אומרת שהבהמה הזאת היא לא תחליק, זה בהמה שמיומנת. ובפועל הלכתי בבקעה והחליקה, אני אנוס, אני פטור. הרי אם בבקעה היא מחליקה, כל שכן שבהר. אבל אם היא הוא חמה, אני אמר אותך מראש, אדוני, אתה תלך עם הבהמה בהר. הבהמה הזאת היא הטמפרטורה שלה גבוהה. בהר יש אוויר קריר, אז הבהמה מצטננת. אבל אם אתה הולך איתה בתוך הבקעה, מקום דחוס, אז הבהמה ניזוקה. וזה מה שקרה, אתה חייב. וכן בהיפוך הדברים. הסוחר להוליכה בבקעה והוליכה בהר, אם החליקה חייב, כי בהמה שמיועדת לבקעה מסתובבת בהר, היא עלולה להחליק. אכן כן, אתה אשם. אבל אם הוא חמה, אם הבהמה הזאת היא בבקעה, זה המקום שלה, אז אם בבקעה היא חמה, אז כל שכן שבהר היא הייתה מתחמת. זאת אומרת, זה לא נוגע אליי, אז אני פטור. אבל מדגישה המשנה, אם מחמת המעלה חייב, אם היא חמה מחמת מאמץ ההליכה, לעלות כזה מעלה זה מאמץ אדיר. על כזה מאמץ באמת הטמפרטורה של הבהמה עולה, כזה מקרה נהיה חייב. מפיים את המשנה, סוחר את החמור והבריקה, או שנעשה טנגריה. אדם סוחר חמור והחמור קיבל עיוורון, כפי שנראה בגמרא. יש עוד ביאור. או שנעשה טנגריה, באו עבדי המלך תפסו אותו, ובגמרא נבהר איך זה עובד הדברים. הדין הוא, אומר לו הרי שלך לפניך, נו, מזלך גרם. הגמרא תבהר, אנחנו לא מקדימים את המאוחר. מזלך גרם. אבל מזלך גרם פירושו של דבר שבהמה כזאת שכרגע סובלת מעיוורון חלקי, אפשר לעבוד איתה. זה לא נוח כל כך, צריך יותר להיזהר, צריך להזיר, לקחת אותה לראות שהיא לא מועדת, לראות שהיא לא נתקלת בדברים, אבל יש אפשרות עדיין להשתמש בה. כשבאו עבדי המלך מדובר באופן שיש אפשרות אחרי זה לקבל את הבהמה. יש אפשרות, רק לא בקצב שאתה רצית. אתה רצית היום ותקבל אותה בעוד יומיים. בכזה מקרה הרי מזלך גרם, הרי שלך לפניך. מתה או נשברה, דהיינו, טוטלוס, אין לי עכשיו בהמה, אין לי דרך לעבוד. חייב להעמיד לו חמור, אז הוא צריך להעמיד לו חמור, דהיינו תמכור את האור והנבלה. רשי מאוד מעריך ועומדים על דברי רשי, ובגמרא נבין למה, מה רוצים מרשי. אבל רשי מעריך, המזכיר למכור האור והנבלה לכלבים ולהסיף מאות ולהעמיד לו חמור, או יזכור לו חמור בנבלה, או יחזיר לו שכרו. ובעזרת השם אחר כשנבאר את הגמרא צריך גם לברר, הרי זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. המשנה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, יש חד מנדה אמר שיהיה חייב, צריך לקיים את הדברים.